התחבורה המרכזית עם אבי ממרן.
שלום, ערב טוב לכם. המהדורה המרכזית בכל חי, עורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני פנחס בינדר. 100 ימים למלחמה, וכמובן כולם שואלים לאן זה הולך, מה יהיה ביום שאחרי, האם ההבטחות של הקבינט יחזיקו מעמד, ציר פילדלפי, איך מחזירים את החטופים, מה מצבו של צה"ל בעת המלחמה, ומה קורה בכלל בצפון, ועוד הרבה מאוד סימני שאלה. אין לנו תשובות לספק לכל השאלות הללו, אבל יש אנשים שלפחות צברו את הניסיון כדי לנסות ולהטוות אולי אתם את הדרך, או להביא מניסיונם. אחד מהם הוא אלוף המילואים יצחק בריק, שלום וערב טוב לך.
ערב טוב ומבורך.
טוב, מאזיננו רובם מכירים אותך ושמענו ויודעים כמובן גם על התחזיות עוד הרבה הרבה לפני השביעי באוקטובר, וגם מאז ועד עכשיו. 100 ימים למלחמה, כמו שזה נראה עכשיו, איך אתה מסכם, איך אתה רואה את זה, את התמונה נכון להערב, ואיפה אנחנו נמצאים?
תראה, אני אתחיל ואומר שהמלחמה היא אומנות החשיבה הרציונלית ולא האומציונלית, גמישות, התאמת דרכי פעולה ושינויים בהתאם לבעיות הנקרות בדרכך, כל תהליך מקובע, ללא גמישות מחשבה ויציאה מהקופסה עלול להביא אסון ואי עמידה במטרות המלחמה. אני היום מוטרד, ואם אתה רוצה אני אסביר לך גם בעזה, גם ביהודה ושומרון וגם בצפון. אז נתחיל בעזה.
בוא נתחיל בעזה.
תראה, אנחנו כבר נדמה לי חודשיים בלחימה בתוך עזה. השלב הראשון זה היה כיבוש העיר עזה עצמה, שיתוח הבתים, המטוסים עבדו בצורה מאוד מסיבית לטובת החיל הרגלים והטנקים, וכתוצאה מזה הכניסה הייתה יותר שקטה עם פחות עבדות. אבל בניגוד למה שאמר גלנט לפני לא מעט זמן, זאת אומרת לפני שבועיים שלושה, שאנחנו שיתחנו את עזה, השתלטנו על עזה, ואנחנו גם שולטים על המנהרות, לא כך ראו הדבר. המנהרות מתחת לעזה, המאות קילומטרים של מנהרות שנכנסים גם לחאן יונס ולתוך סיני, דרך ציר פילדלפי, חיות וקיימות. אמנם פוצצנו מעל 1,000 פירים, אמנם נכנסנו לכמה מנהרות וגם אותם פיצצנו, אבל זה טיפה בים, והם שם שולטים ביד רמה. יותר חמור. אנחנו דיברנו על יציאה לשלב שלישי בעזה, ואכן הוצאנו 5 חטיבות, וזה בסדר שמפנים, אבל גם אמרנו שנעשה כיתור שבו אנחנו מקים עם הטוסים בצורה מדויקת את כל חמאסניק שמוציא את הראש מהמנהרה, ועם פשיטות לשעת הצורך. מה שקורה היום, ומי שמבחין במה שקורה בעזה, באותו מקום שאנחנו משולטים כביכול, החמאסניקים חוזרים דרך המנהרות, הם כבר היום מתעסקים בלתת מנות מזון לאזרחים שנמצאים שם. הם בעצם גם יורים משם רקטות לעבר ישראל, ואני לא רואה שצהל מגיב לפעולה הזאת. זאת אומרת, אנחנו רואים שבעצם כבשנו, יצאנו, אבל לא ביצענו את השלב כפי שהתכוונו. אני בעד היציאה, לא לשבת כל מיני בפנים.
כלומר, לא תיהרנו את השטח שנכבש, מה שגורם לחמאסניקים עכשיו לצאת חזרה בגב של כוחות צהל, באמצעות המנהרות, ולהמשיך את הלחימה.
ממש כך, ממש כך. אבל בוא נלך עכשיו לחאן יונס. אנחנו עכשיו נמצאים בחאן יונס. איך הבטח לנו ראש הממשלה? אנחנו הולכים לכם חודשים ארוכים מאוד, לפחות שנה אם לא יותר. המשימה היא להשמיד ולחסל את החמאס, נקודה, ועד שלא נסיים את המשימה, לא נפסיק. אני בעדו, אני חושב שהמשימה היא לחסל את המשימה. אבל בוא נראה את הרציונליות בתפיסה הזאת, והאם אנחנו מתנהגים נכון לאורה. אז בוא נבין ככה, אנחנו היום עובדים בתוך חאן יונס, אמנם עם הרבה פחות מטוסים, בגלל שלא עבדנו במקביל מול עזה ומול חאן יונס, כשלא היה לנו מספיק כוחות, כיצדנו את הצבא בצורה כל כך דרסטית, שכשלחנו חלק מהצבא לצפון וחלק בתוך עזה, לא יכלנו לעשות את הכל במקביל. כי אם היינו עושים במקביל בתחילת הלחימה, שהעולם היה עוד איתנו, אפשר גם להפעיל מטוסים חזק על חאן יונס. אבל זה לא עשינו, והיום כבר לא עושים את זה. מה שקורה לנו, אנחנו נכנסים עוד מתקן ועוד רחוב ועוד שכונה, מצליחים בהחלט למצוא דברים. מבחינה טקטית הצבא עובד בסדר, יש לנו לוחמים מצוינים, חרפים את נפשם, אבל אין יום שעובר שאין הרוג 2 או 3 אנשים. כאשר נהרגים בעיקר לא מהמפגש עם החמאסניקים, אלא מתוך מטענים, מלכודים, ירי נונטט, שהם יוצאים מהבורות בחאן יונס ויורים. בואו נלך עם זה חצי שנה קדימה, ונאמר שאנחנו ממשיכים בשיטה הזאת. אנחנו נמצא את עצמנו עוד מאות הרוגים, אבל חמור מכך, בעוד חצי שנה, כבר לא יהיה את מי להחזיר חי מהחטופים. כלומר, האם באמת אנחנו הולכים להשמיד את החמאס על מנת להימנע מהטרגדיה שעכשיו אמרתי? אז בואו נלך עכשיו לרפיח. רפיח העזתית היום היא המקום הכי צפוף במזרח התיכון. אוהל נוגע באוהל, 2 מיליון פליטים, רבים מהם שברחו מהצפון בעידודנו. בתוך השני מיליון פליטים, בתוך רפיח, יש אלפים של חמאסניקים מחופשים לאזרחים תמימים. הם שם שולטים בדלק, הם שולטים במזון, הם שולטים במנהרות שוברות מתחת מסיני, מתחת לציר פילדלפי, לתוך המנהרות של חאן יונס והצפון. הכל פתוח משום שאומנם פגענו בחלק מהמנהרות, אבל זה טיפה בים, והם שולטים ביד רמה. והשאלה איך אנחנו בעצם מקצצים את ראש הצפה, את הנחש, כי אם שם לא נצליח, אז לא הגענו למטרה המרכזית שהכרזנו עליה, מיגור החמאס, שלטונו ואמצעי לחימתו. אז בואו נראה את הבעיה. אחד, להיכנס היום לתוך המערכים האלה של, של רפיח, עם השני מיליון פליטים, יש שם הרג נורא, אתה לא יודע להגיד מי זה חמאסניק ומי זה אזרח. העולם לא ייתן לנו לבצע את זה. אני לא בטוח שאנחנו נרצה לבצע את זה. אז איך מגיעים אליהם? הדבר השני, איך פוגעים במנהרות שמחדירות במשך שנים את התחמוש ואת הדלק, ואת האמצעי לחימה? אז צריך לעשות חסימה. יש תוכנית של 13 קילומטר קיר, שעומקו 40 מטר באדמה, שזה יחסום את המנהרות בין רפיח לבין חאן יונס.
כמו המכשול שעשינו בצד המזרחי של רצועת עזה, לאורך כל היישובים, המכשול התת-קרקעי. להעתיק אותו לציר פילדלפי.
בדיוק. הבעיה היא שהיום להיכנס עם מאות פועלים, עם מסעיות, עם חומרי גלם, בטון, עם חול, זיף-זיף, עם ברזלים. זה פרויקט לאומי. אתה רואה, אני לא רואה איך אפשר להכניס היום מאות פועלים כל יום לשטח נגוע בחמאסניקים, גם מתוך רפיח, גם במנהרות שמתחת, הם יזנבו בהם, יהרגו כל פועל, אף אחד לא יעז להיכנס לשם. זאת אומרת, זה ביצוע כמעט בלתי אפשרי במצב שנוצר. אז יש עכשיו רעיון אחר, לבצע את הקיר הזה בתוך מצרים. שם אפשר לעשות את זה טכנית, אבל המצרים לא מסכימים. זאת אומרת, אנחנו נמצאים היום בסיטואציה שאין לנו פתרונות טובים לתת תשובה לראש הנחש, מתוך רפיח. איבדנו חודשיים בגלל שלא עבדנו בטוב ולא במקביל. מה שהיינו יכולים לעשות לפני חודשיים כבר אי אפשר לעשות. ועד שנשאל את השאלה, אז מה עושים? ממשיכים להיות בחאן יונס עוד חצי שנה, נהרגים לנו עוד מאוד אנשים, חטופים כבר מתים כי אי אפשר להחזיר אותם חיים אחרי חצי שנה בתוך המנהרות האלה, ובסוף התוצאה תהיה בעוד חצי שנה כמו היום, אין מיגור חמאס. אז בעצם יהיה במצב הרבה יותר חמור מה שאנחנו נמצאים עכשיו. כאן צריך להיות חשיבה. אמרתי, להתאים את המכות למצב בשטח. להודות בבעיות, לא להתעלם מהם. לא להגיד כל יום שני ושלישי, אנחנו נמשיך נתקוף עד שנרצח. תהיו רציונליים. אל תעבדו מהבטן. צריך לחשוב חכם. כן, בתוך מלחמה יש גם שינויים של פעילות, על מנת להגיע בסופו של יום למצב הטוב ביותר. אם תשאל אותי מה צריך לעשות, אז אני אגיד לך.
כן, הלו? אני איתך, אני מקשיב. מרותקים.
אז נמשיך, תראו.
אתה בעיקר למצב... מציב את הבעיות, את הקשיים, והדברים נשמעים הגיוניים, ואם אנחנו מנסים רגע להיות ריאליים, האלוף במילואים ריק, אז מה אתה מציע? אוקיי, אז מה עושים?
אז הנה, אלו הנתונים. מה אני רוצה להגיד? היות, ויש סיכוי לא קטן שלא נוכן עוד חצי שנה, למגר את החמאס מרפיח, וצריך לצאת מתוך הנחה שזה, אלא אם כן יקרה נס, והלוואי שיקרה, אני בעד שיקרה הנס הזה, אני בעד שנעיף אותה משם. אבל בוא, צריך לקחת בחשבון שזה עכשיו מאוד מאוד קשה לבצע, והסברתי למה. אז מה עושים על מנת שלא יהרגו לנו עוד מאוד אנשים בחצי שנה הזאת, ועוד חטופים לא יוכלו לחזור חיים הביתה, בשביל בכל זאת להגיע לזה הצלחה שיכולה בהמשך להגיע להצלחה יותר גדולה. אני אומר שעכשיו צריך ללכת לשלב השלישי לא רק בעזה, אלא גם בחאן יונס. זאת אומרת, לקטר את חאן יונס, להמשיך לעבוד עליה באופן מדויק עם מטוסים ולעיתים עם פשיטות, לחזור ולעשות את זה גם בעזה, כי לא עושים את זה, אנחנו מאבדים את עזה תוך לא הרבה זמן, הם כבר משתלטים שם בחזרה, לעשות את זה גם בעזה, ואז ניצור מצב שבחודשים הבאים לא יהיה לנו עוד מאות הרוגים, ונמצא את עצמנו בכל זאת לא נותנים להם להרים את הראש, ונעשה הכל, אבל הכל בזמן הזה, לשכנע את המצרים שיאפשרו לנו להקים את הקיר בצד שלהם, על מנת לחסום את המנהרות, ונעשה הכל על מנת שיש אחראי, שאנחנו לא נהיה אחראים על 2 מיליון הפליטים, כי אם היום יש שם בעיות של מגפות וכל מה שקשור בזה, הכל יהיה על אחריותנו, אנחנו נאבד את כל ההישגים שלנו בשנייה. צריך מנהל אזרחי שינהל את זה, ולא אנחנו. אנחנו צריכים לשלוח על הביטחון. ואת זה צריכה להוביל הממשלה, והיא עדיין לא מובילה את זה. ואז בתהליך הזה, שיקח כמה חודשים, נלמד יותר את הבעיה. אם לא נצליח לשכנע את המצרים, יכול להיות שנגיע לפתרונות אחרים. מה עושים ברפיח? על מנת להוריד את ראש הנחש. אבל נרוויח זמן. מה שקורה עכשיו לא מרוויחים כלום. פשוט ממשיכים עם הראש בקיר, כאילו אין בעיה ברפיח. כאילו אין בעיה עם מנהרות, כאילו אין בעיה בעזה. את זה צריך לשבת, לחשוב, להחליט, אין כרגע פתרונות מצוינים לכל דבר, לפחות להגיע למצב שנהיה מנקודת מקפצה כזאת, שכשיהיה פתרון טוב יותר נוכל לעשות אותו, לא אחרי 100 הרוגים, מאות הרוגים ועוד חטופים מתים.
ואם אנחנו רגע רוצים לעבור בשותך ליהודה ושומרון, אני רק רוצה לומר לך, או לצטט, משפטים שאומר שר הביטחון יואב גלנט, הוא מבקר באוגדת היוש, אחר הצהריים, ממש לפני 3 שעות, הוא אומר את המשפטים הבאים, החמאס מנסה לקשור בין עזה ליהודה ושומרון ולהצית את השטח. עלינו למנוע זאת בכל דרך ולהסדיר את נושא הפועלים והכספים ביהודה ושומרון. זה עלול לפגוע בהשגת מטרות המלחמה, ואנחנו חייבים להרגיע כאן את השטח ביהודה ושומרון, וכל זה נצטרך לעשות גם בשיתוף פעולה, גם בסוגיית הכספים, וגם להתחיל לחזור ולדבר על הפועלים מיהודה ושומרון. זו הדרך?
אז בואו אני אגיד לכם, חבר'ה, בואו נהיה רציונליים, וגם פה אנחנו חייבים לחשוב ברציונל, ולא מהבטן. בואו ניקח את יהודה ושומרון כדוגמה. אני בא ואומר לכם שאני חושש שמה שקרה בעוטף עזה יכול מחר לקרות ביהודה ושומרון. העדים עולים, הלחץ גואה. הם, במידה ותפרוץ עם תבלה שלישית, מדובר על עשרות אלפי טרוריסטים בלתי, יחד עם התנזים, שזה הצבא של הרשות שהצטרף אליהם, הם ירוצו לתוך היישובים שלנו. עשרות מאות ולאלפים. היישובים שלנו לא בנויים להגן עצמה. הייתי לפני חודש לפני המלחמה, הייתי ודיברתי עם 50 מאזים מרכזי ביטחון ביהודה ושומרון, ואמרתי להם, אם אתם לא תכינו את עצמכם להגן על עצמכם, לא יהיה מי שיעשה את זה בשבילכם, כי אין גודל של צבא שיהיה בשבילכם. כלומר, בכל יישוב להקים פלוגת כוננות עם 60 כלי נשק, עם אפילו נונטט, עם עמדות מסביב, שיוכלו להגן על היישוב מפני התפרצות של המונים. בעוטף עזה, איפה שזה היה, עצרו את החמאסניקים. איפה שלא, כולם כמעט, או רובם נהרגו. וזה עכשיו רק בתהליך ראשוני. אין להם את היכולת להגן עצמם, ואין צבא להגן עליהם. זאת אומרת שאם היום זה קורה, מה שקורה ביהודה ושומרון, מה שקרה בעוטף עזה זה אפס, כלום לעומת מה שיכול לקרות ביהודה ושומרון. יותר מכך, זה גם יזלוג לתוך היישובים סמוכי הגבול של גבול שומרון, קו ירוק ישראל בעבר. כלומר, יהיה כאן מאומה. את זה צריך לעשות הכל בשביל שלא יקרה. אז אם היה לנו צבא, שהיה אפשר להכניס אותו גם יהודה ושומרון, אז זו הייתה התשובה המיידית. הבעיה שאין לנו, משום שקיצצנו צזב לגודל שהוא איננו מסוגל לתת תשובה יותר מזירה אחת, וגם זה בקושי. הוא היום גם בצפון בהגנה, והוא נלחם בתוך רצועת עזה. ואין צבא להגן על 500,000 אנשים. אז מה צריך לעשות? צריך למצוא דרך, ואני לא יודע להגיד לך איזה דרך היא הנכונה ביותר, ולעשות הכל שזה לא יקרה. שזה לא יקרה על מנת שהחבורה הזאת לא תתפוצץ ביום אחד, ואנחנו נמצא את עצמנו במצב שנשאל את עצמנו למה נתנו לזביקות. אם אנחנו יודעים שזה יכול לקרות, צריך עכשיו לעשות את הכל. איך להוריד את מפלץ הלחץ? צריך לשבת, צריך לחשוב, צריך לקבל תשובות. אני לא רוצה להגיד שזה נכון או זה לא נכון,
כן.
כי יכול להיות שעבודה לא בכך יפתור את הבעיה. צריך לחשוב, אבל מי חושב? מי מדבר על זה? לא עוסקים בזה כמעט.
אלוף המילואים יצחק בריק, אתה משוכנע שהקונספציה שהובילה אותנו עד השביעי באוקטובר, שיש עם מי לדבר, שהם רק רוצים שקט, שצריך לתת להם עוד כסף, לתת להם עוד מענה, להוציא פועלים לעבודה ועוד ועוד ועוד, אתה חושב שהיא השתנתה? ראשי המערכת שינו את החשיבה, האסימון נפל?
לא, האסימון לא נפל, ואני אגיד לך גם למה. אני לצערי הרב לא רואה היום בדרג המדינית וגם לא בדרג הביטחוני חשיבה אסטרטגית שלוקחת בחשבון את המצב שאנחנו נמצאים בו. תראו, אנחנו לא הולכים ליום שאחרי עוד חודשיים. היום שאחרי לא יגיע ממש בקרוב, הוא הרבה יותר רחוק מה שאנחנו חושבים. המלחמה הזאת תמשיך חודשים ואולי שנים. ההתשה בתוך עזה, ההתשה מול החיזבאללה, שיכולה גם להתפרץ למלחמה אזורית וזה אסון לאומי. ואנחנו צריכים לא לחכות ליום שאחרי. אנחנו צריכים עכשיו ליצור מדיניות אסטרטגית בתחום חיזוק הצבא, ושאני מדבר על חיזוק הצבא והביטחון, זה הגדלת צבא היבשה. כן, שאפשר גם להיות יהודה ושומרון עם צבא, וגם בגבול עזה, וגם בגבול לבנון, להקים חיל טילים, שיכול לתת תשובה יותר טובה מהמטוסים מול טילים שלהם, להקים לייזר עוצמתי, שיכול לתת תשובה יותר טובה מהטילים הכי טובים שיש לנו, זה, שהם עולים מיליוני דולרים, ואין לנו יכולת להחזיק הרבה מהם, להכין את העורף למלחמה, ועוד ועוד ועוד, על מנת שלא נחכה למלחמה שתפרוץ, מלחמה אזורית. ואת זה צריך לעשות עכשיו, כולל לטפל בכלכלה תוך כדי מלחמה, לטפל בחברה תוך כדי המלחמה, ואתה לא רואה משילות, אתה לא רואה מדיניות, אתה לא רואה ראייה אסטרטגית, לא עוסקים בזה בכלל.
מתי פעם אחרונה שישבת עם מי מבין חברי הקבינט, עם הצוות חברי הקבינט המצומצם, עם ראש הממשלה, כי מיד בפרוץ המלחמה שמעו אותך, קראו לך, זימנו אותך, אבל הדברים שאתה אומר...
אז אני אגיד לך גם עכשיו, מזמנים אותי ואני יושב בבחירים ביותר, ואני תרשה לי לא להגיד מתי ולמה, אבל זה ממש בימים האחרונים. אני נמצא בקשר הדוק עם כל מי שמקבל החלטות, אני נמצא המון בשטח, אני רוצה להגיד לקהל שהקמתי 5 צוותי מומחים לפני שנתיים במסגרת אוניברסיטת רייכמן, שעסקו ב5 נושאים בתחום הביטחון הלאומי. אחד מזה, היעדר תפיסת ביטחון והעדכון שצריך להיות. הדבר השני זה מוכנות היבשה או אי מוכנות. הדבר השלישי זה היה אי מוכנות העורף. הדבר הרביעי זה היה חוסר יכולת שלנו להתמודד עם 250 אלף טילים ורקטות ש... במשך 20 שנה בנו, ואנחנו לא התכוננו למהלומה הזאת, שזה כמו פצצה גרעינית, רק בלי נשורת גרעינית, מדובר על 3,000-4,000 טילים ורקטות מדי יום, ולא הקטנים של החמאס, זה מאות קילוגרמים, אלפי מדויקים, כתבאמים, אנחנו לא שם. את העורף לא הכנו, אמרתי, ואנחנו בבעיה קריטית בלוגיסטיקה שלנו, משום שהכל הופרט, וההפרטה הזאת לא תביא לנו לוגיסטיקה, ולא תביא לנו החזקה במלחמה, ועוד ועוד ועוד. הדוח הזה יושב אצל גלן, שר הביטחון. אנחנו, ראשי הצוותים, הצגנו לו לפני, כמה חודשים לפני המלחמה. הוא קיבל אותו, אימץ אותו, כולל את הפתרונות, ונתן הנחיה להתחיל לעבוד. אותו דבר הצגנו להרצי הלוי, שקיבל אותו, אימץ אותו, ונתן הנחיות להתחיל לעבוד. עד רגע זה עוד לא התחילו ממש. ואני בא ואומר, אין מה לחכות. צריך באופן מיידי להתחיל לעבוד. אם אנחנו רוצים להציל את המדינה מעצמה, גם מבחינה ביטחונית, גם מבחינה כלכלית, אבל בשביל זה צריך לשבת ממשלה, להציג ראייה אסטרטגית כוללת, ולא קבינט של 4 אנשים שמנהל לנו את החיים. מה הוא עושה? הוא חושב מטר מעבר לאף, הוא רק מסתכל על החימה העכשווית, אבל לא בונה תפיסת עולם לעוד 5-10, ואפילו לא עוד 2. זה גם לא תפקידו. ואם אנחנו ככה
נמשיך
להתנהג, פשוט לא נהיה פה.
וואו, טוב, דברים מורכבים. שאתה אומר קשים לעיכול, אבל למדנו כבר מהניסיון האלוף מילואים יצחק בריק, שאת אותם דברים אמרת לפני השביעי באוקטובר, גם אז היה קשה להקל את הדברים שלך, והנה לצערנו המציאות הקשה תופחת לנו בפרצוף פעם אחר פעם. לסיום, ממש משפט אחד על מה שקורה בצפון, כי בתעלומה אחת גדולה מה חיזבאללה רוצה. מצד אחד הוא יורה, פוגע, נלחם, מצד שני הוא לא באמת במלחמה, הוא מאיים אבל לא מממש. אנחנו שם בקרב הגנה ובלימה, לא תוקפים מעבר לתגובות, חיסולים או משהו נקודתי. מה קורה בצפון?
אז מה שאמרת זה מה שקורה. אני רק רוצה להגיד לך שהיום להתקיף כמו שלפחות רצו בהתחלה, לתת מכת מנע, ללכת ממש לליבה של החיזבאללה בבירות וחוז, זה היה מביא למלחמה אזורית שאנחנו לא מוכנים אליה באופן מוחלט. זה היה בחמש זירות, זה היה מול לבנון, מול המיליציות הפרו-איראניות בסוריה והסורים, מול החמאס והג'יהאד שעכשיו הם יותר חלשים, התפוצצות ביהודה ושומרון, התפוצצות בתוך מדינת ישראל של קיצונים כמו בשומר החומות רק הרבה יותר, אין לנו צבא שהיה מסוגל להתמודד בכל הזירות האלה, לא בנינו יכולת להגן מול הטילים, כך שבעצם יצרנו, אין לנו לוגיסטיקה למלחמה מהסוג הזה, אין לה כשירות משום שהכל מופרט ואין לו את היכולות לבצע את זה, כך שבעצם במקום ב-20 שנה האחרונות להתכונן למלחמה הזאת, שלא יהיה הבנות, שאם נתחיל אותה מול החיזבאללה, יצטרפו כל האחרים. זה לא רק מול החיזבאללה, זה מול כל החבורה מסביב, הגורות של איראן. עסקנו במב"ם, אמר חשו בין המלחמות, ולא השקענו כלום. בהכנה למלחמה הבאה, לא רק שלא השקענו, כיסתנו את הצבא הדק. טכנולוגיה קנינו במיליארדים ולא התמנו אותה בהרבה מאוד יחידות, וגם אין מי שיחזיק אותו, כי קיצצנו את האנשים המקצועיים שלנו. זאת אומרת, יצרנו פרסה נוראית של תפיסה שאין מלחמות גדולות יותר, המצרים בשלום, הירדנים בשלום, הסורים לא רלוונטיים, והלכנו וקיצצנו מול האיום שהלך וגדל. ולכן, היום מי שבא ומדבר, בוא נתן מכה לחיזבאללה, לא מבין על מה מדבר, אין לנו היום את היכולת לעשות את זה. צריך קודם כל להקים את הצבא, להכניס אותו לתהליך של שיקום, להגדיל צבא היבשה, כמו שאמרתי קודם, להביא יותר יכולות של יכולת נגד טילים, לייזר, תקק, לבנות את היכולת של העורף להגן על עצמו, ועוד ועוד, ואז יהיה לך את הגמישות לעשות את מה שאתה מדבר, מה שלא עשינו 20 שנה, עכשיו צריך לעשות. זה דבר אחד, ולכן עד שנעשה את זה, ואני אומר צריך להתחיל עם זה עכשיו, צריך את יישובי הצפון, לעשות מספר דברים. אחד, לתת ליישובי הצפון נשק להגן עצמה, כמו שאמרתי ליהודה ושומרון. שתיים, להחזיר את החטיבות המרחביות שהיו העורף של יישובי הצפון, וקיצצו גם אותם, כי אמרו אין מלחמות. בעצם צהל לא בנה בכלל תוכניות הגנה ולא התקפה. הוא בנה בטש, עסקו רק בטש, וגם הבטש הזה היה על הפנים. בדבר נוסף, והצעתי את זה למי שהיה צריך, יש אפשרות להקים לפני כל יישוב רשתות מפלדה. שבעצם הטיל שנורא והורג לנו אנשים, יפגע ברשת, יתפוצץ לפני שיגיע לבתים וליישובים. דרך אגב, הדחפורים שעובדים היום בעזה, מרושתים עם רשת פלדה מסביב, ואחרי חצי מטר יש את הלוח פלדה, הטיל פוגע ברשת, מתפוצץ לרסיסים, והרסיסים לא חודרים אחרי זה את הלוח פלדה. זה מה שצריך לעשות. ואז להחזיר את היישובים לתוך בתיהם, חלק מהצבא יגן עליהם גם מקדימה, נחסוך את נושא הטילים עד כמה שאפשר, וכן יפלו מדי פעם רקטות, אבל זה לא סיבה להיות ביישוב שלך. עד שתקים את הצבא מחדש, ותהיה מוכן לתת מכה שערה, וללכת ולא לחשוש ממלחמה אזורית, כי תהיה מוכן עליה.
אלוף המילואים יצחק בריק, תודה רבה על הדברים כאן. גם השיחה הזו כרגיל הוקלטה. אתה יודע, ימים יגידו, אבל שמענו בקשב רב, היה מעניין, מרתק, ותודה על השיחה ועל התובנות ששיתפת אותנו כאן.
תודה גם לך.
תודה, בשורות טובות. פרסומת.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
שמעון ברטקופ, שלום וערב טוב.
שלום, ערב טוב, אבי, ערב טוב למאזינים.
אנחנו מתחילים מהשבוע, אבל מציינים 100 ימים למלחמה, אז לא יודע, זה סתם ציון דרך, 100 יום, זה לא מה בכך. חטופים עדיין שם, הסיטואציה עדיין ממשיכה, ואני שואל, אתה יודע, כמו שכל אחד ששומע אותנו עכשיו ביחד שואל, מה יקרה או מה צריך לעשות כדי שלא נתראיין ונדבר כאן שוב ביחד ונגיד 200 ימים למלחמה והמצב עדיין יישאר כמו שהוא?
אני חושב שהשאלה הזו בעצמה היא מאוד מרכזית, וזה שנגיע לצערים ל-200 ל-300. כי אני רואה את ההפגנות ואת המחאות והפעילויות שיש נגד הממשלה, ויש בעיקר את הצעקה הזאת עכשיו, כמו ילד שרוצה שקורה עכשיו, אין לחכות. ואתה שואל את עצמך, נגד מי המאבק? נגד מי הם נלחמים? נגד מי הם מוחים? מה יש? אבא אמינה למישהו שממשלת ישראל, ראש הממשלה, כל הנוגעים בדבר, לא רוצים לשחרר הרגע את החטופים. מי שחושב שזה לא שאיפה שאין יהודי שלא מתפלל שלוש פעמים ביום שרוצים לשחרר אותה, נגד מי הקריאות האלה, ולא שחק מחזות את החמאס ומראות לסנבר שמוציר אותם יותר תומש החפיות עצמנו, והנה יש מתחיל באולפנים כבר דרישה להפסיק את המלחמה ולשחרר את כל המחבלים, והנה הוא רוצה, אתה יודע, אנחנו עושים את כל העבודה בלי שהוא צריך להתאמץ. ולכן אני חושב שבסוף אנחנו כציבור יהודי אמוני, יש לנו סדר יום ואנחנו יודעים מה עושים בשעת הרב מצוקה. ולצערים רבים, עד שבוע שעבר שבאמת היה התעוררות, לא ראינו את החלק היהודי והאמוני מתעורר בפילות, בזעקות, בהתרות תפילה, בהזכרת, במשברת, בתיאות. הדברים שאנחנו כיהודים רבים, יודעים שהם יכולים, הדבר היחיד שיכול לסייע בעת הזו, בתפילות, אמונה והתחזקות, וכל אחד שהתחזק במהלך החברו, והתחזק בתפילות, והתחזק בגלות תורה וכו'. כל זה לא היינו שחקנים מספיק משמעותיים במגרש הזה, ויש ארם, הפקר אותה זירה לכל מיני צעקות של ביטיות, לא רק של ביטיות, זה מילא ביטי זה בסדר, אבל צעקות שכמעט אין ספק שכל אחד שמשתכל בעיניים, לא תראה איזה פרשן דגול או איזה ביטחוניסט דגול, להבין שזה בדיוק מה שהצד השני בנה, הרי דבר שהפערי כוחות בישראל החמאס הם לא פרופורציונליים. ישראל הרבה יותר חזקה, עם הכוחות יש שם את משמעותיים, אבל סיבה לא הלך להרוג אלף ישראלים. הוא קר מעצמו ולצערי בצדק, כשהחברה הישראלית תתפרק מבפנים בגלל הסוגיה הזאת, והתחיל מלחמת אחים פנימית, שחלק יגידו כוח, אבל תגידו לספר את ביבי עכשיו, ויזרוק אותו הרגע, ושילך הביתה, ויחסמו את האלון, ויתחיל שם בלגן ורציחה פנימית, וזה ככה לאט לאט מתקרב, ולצערי הסוצרית שלו, כמו שאנחנו רואים מתחילת מלחמה, שהוא לא זכינו לכזה אסטרטג כמוהו. אחד אחד, ואנחנו מקום להתעשר.
שימן, אתה לבינתיים משפר את איכות הקו שלך, כי אנחנו רגע רוצים לצרף לשיחתנו. תודה, אני אומר את זה בהתרגשות. אבל זכינו שהגענו לילולת הבבא סאלי כדי לשוחח עם הרב יוסף שווינגר. שלום וערב טוב.
ערב טוב ומבורך. אני מודה על ההזדמנות החד פעמית שנתתם לי.
מבחינתנו רב פעמית, אבל בוא נדבר רגע.
נשאיר את זה ככה.
כן, אני יודע שגם שימין היה בנתיבות הלילה, ורצינו לדבר גם עם יהודה אבידן, מנכ"ל משרד הדתות, ש... ראשו ורובו עכשיו בענייני הבבא סאלי, אבל הוא עסוק מאוד, אז הנה, אנחנו מציינים 40 שנה להסתלקותו, הרב שווינגר, המקומות הקדושים, אני מבין, לא ספציפית אחראים על המתחם הזה ביום ההילולה.
אני אסביר גם למה, כן. יחסית לקברים שאנחנו מטפלים בהם, תנאים, המוראים, רחל אמנו, דוד המלך, שמואל הנביא, אז הבבא סאלי ממש נחשב
משהו שקרה אתמול.
כן. ולכן אנחנו מבחינת התקנון,
כלומר בהגדרה של המקומות הקדושים זה רק האתרים ההיסטוריים הקדושים של העם, של עם ישראל בארץ.
כן.
ולא דברים שזה בכלל מעניין. שימן, אתה היית שם בלילה, נכון? אני גם זכיתי להיות, אבל רגע, שימן, אתה איתנו?
כן, כן, שומעים אותי,
שומעים
אותי טוב?
עכשיו שומעים טוב, כן.
כן.
אני אומר, אתה היית שם בלילה?
הייתי שם בלילה עם רבבות אלפי בית ישראל, באמת. ודיברנו מקודם על ההתעוררות הרוחנית שצריך בעקבות החטופים, ואתה רואה בקבר של הבבא סאלי, זה לא הסוג שאנחנו מכירים מיבוטיסטים אחרים, מרב שמעון, מקום, באמת סוג אחר של אוכלוסייה, ואתה לא מכם אחרי ישראל, מגיעים במוצאי שבת, מכל הגוונים והעדות והחוגים, וכאלה שנראים לך שלא קשורים וכן קשורים, וכולם עולים. אני חושב שמי שרוצה קצת להתבשם, וקצת לקבל איזה רגע של באמת אהבת ישראל, לראות איזה עם קדוש יש לנו, יכול להיות למקום הזה, ולראות איזה אמונה תמימה ופשוטה יש לעם ישראל. באמת ראית, המחנה המשותף לכולם, היה תפילות, והכוח להצוות החטופים, לשלום כוחות הביטחון, מה ששילוט של עשרות דרצות, ואני אומר, בסוף שם אנחנו צריכים להתמקד, לא להתמקד, לא לתת חס ושלום לעצמנו להתפורר, כמו התהליך שמתחיל עכשיו. אנחנו נמצאים בתהליך של התפוררות, כי האחדות שהייתה בתחילת המלחמה, מפנה את מקומה, ועכשיו שוב פה חוזרים לקפלה, ושוב פה חוזרים לצעקות של תלך הביתה, והדחה עכשיו, והדחה כמו...
כן, ובושה ובושה. טוב, הרב שווינגר, הרב שווינגר, כמה שנים... כמה שנים זכ... אוקיי, אני רוצה לעבור לנושא הבא, שימן. הרב שווינגר, כמה שנים אתה הכרת את הרב אליעזר קין, זכר צדיק לברכה?
אפשר להגיד למעלה מ-40 שנה. היינו בידידות גדולה רבת שנים. אני יכול לתת לך דוגמה, שהוא היה מגיע ללשכת שר הפנים או ללשכת המנכ״ל, אז החדר שבו היה מגיע, זה היה החדר שבו ישבתי, כי היינו מאוד קרובים אחד אל השני. הוא היה יהודי מאוד מיוחד, מקורי מאוד, מעניין, איש שתמיד חיוך היה על פניו, כולו היה לב, רצה לעזור לפני שביקשת. היה תעשייה של איש אחד בכל מה שקשור לייעוץ רפואי, בלי ארגונים, בלי עמותות, בלי שום דבר. אני עד היום זוכר את הטלפונים שלו מהחדר לפרופסור דוס, לפרופסור דני ויינשטיין עליו השלום, כל מיני, אני זוכר מנתחים ומצנתרים, שככה למדתי על כל הנושא הזה דרך הטלפונים של לייזר. אנשים נתקעים וחלקאים היו מתקשרים אליו לפרוטקציות, מרגע לרגע היה מסדר ניתוחים, בדיקות, טיפולים, בשקט ובהצלחה, כמעט ולא ידעת על זה.
אתה מדבר על למעלה מ-40 שנה, או 40 שנה פלוס מינוס, זה התקופה.
בהחלט.
קבוצת אנשים, בוא נקרא ככה, נגדיר את זה.
אבי, אני יכול להשיג את זה.
כן, שימן.
אנקדוטות קטנות, אני לא זוכיתי להכיר את זה 40 שנה, אבל כן... בטח 20 אולי 30. שתי נקודות שמות, אלף כולה לו לב שלא רואים, בסטטוס שלו, לא בפרופיל, התמונה בוואטסאפ היה תמונה של הרב מים שינוב, שאגב ליווה אותו עד מתחילה ועד סוף, מחזה מאוד נדיר, הרב שכל שנייה עצמו חושבת מתוקדקת, ליווה אותו עד הר המנוחות, והקפיד גם לחסות הקבר בעצמו.
כיסה גם את הגולל, כן.
אז שתם את הגולל, אז התמונה הייתה של הרב מים שינוב, ושלמה קרלי, בחיים התמונה משותפת לפני כנראה גם כמה עשרות שנים, באמת, שני אנשים שהיה מאוד מחובר אליהם, היה מגיע תמיד ביועצים של הרב, כמוכר לי בהחלשים שלו, והוא היה גם איש מאוד מוזיקלי ומאוד איש של נשמה. ונקודה אחת, יש לי מוסר השכל קצת מהפקירה שלו, חשבתי לזה הרבה ביום שישי בלוויה. עם כל אלה שאהבו אותו, והתברר שהיה לו אלפי אוהבים, באמת הוא היה בן אדם אהוב, והקרין אהבה וחום וחיבה, ותמיד התעניין, ותמיד היה באמת דמות מופת בעיני שבן אדם לחבור. אתם כל אנשים כך אהבו אותו, רק היו אומרים לו את זה בחיים, רבי איזה אנחנו אוהבים אותך, היו יושבים איתו, היו מדברים, כי בסוף אנשים מתבגרים, ויש להם עבר מפואר מאחוריהם, ולפעמים, אתה יודע, שוכחים להגיד להם כמה הם אהובים, כמה מוערכים, כמה הם אנשים חשבו להם, וחבל שרק אחרי שנפטרים אנשים נזכרים, וכל הזיכרונות, וכל האהבה הזאת, הוא לא מגיע אף פעם בחיים. אז אני אומר, כל אחד לפעמים רואה איזה... בן אדם שעזר לו בחיים, קצת מתבגר, או קצת נליצה, שלא בסיטק פה, לא לחכות עם זה.
אני אקח את הדברים שלך, ואני אנסה להפוך אותם וללמד זכות. דווקא מה שאמרת מוכיח, הלייזר היקר, קשה להגיד עליו זיכרונו לברכה, שהוא לא רצה שידעו ממנו, הוא לא רצה שידברו אליו, הוא לא רצה ש... הוא באמת היה אחד שבורח לצדדים, אחד שאין הברכה שרויה בדבר סמוי מן העין, וזה לא סותר שצריך לחזק בן אדם באשר הוא, אבל אני חושב שזה היה חלק מהאופי שלו. פשוט לא לעשות שום תומול מעצמו, ושום פרסומת ושום יחד. מי שהכיר אותו ידע, הוא היה גם בעל מנגן עצום, הוא היה אחד מהמומחים הכי גדולים היום לשירה של קרלי בך הוותיקה, לא מה שהיום רגילים לשיר בכל הזיצים. לפני כמה חודשים הוא גילה איזו הקלטה נדירה של קרלי בך, באמת שיר מיוחד, והראינו בבניינו, והוא שלח לי את זה ורצה שאני אקשיב ואני אגיד מה אני אומר. היה בעל רגש מיוחד, נשמה מאוד מאוד גבוהה, מכילה, עוזרת, מסייעת, תמיד שמח ומשמח. וזכה באמת לחתנים, אנשי חסד ומס, בנות שעוסקות בעניינים כאלה ואחרים.
הרב שווינגר,
איך
נבנתה הקבוצה הזאת? תודה, נדבר על שיבדלו לחיים טובים אלה שבחיים, ולהבדיל... עכשיו גם לייזר קיין זכרונו לברכה מצטרף לרב מוישה רייך ואחרים, אנחנו מדברים על הקבוצה עם רב יום טוב רובין וקבוצה של שבאמת אנשים מגוונים, כל אחד בא ממקום אחר במהות, ומצאו מכנה משותף אדיר, חברות אמת לאורך עשרות שנים. איך זה נבנה? איך זה התחיל?
אני חושב מוזר, אבל חשבתי על זה באמת ביום שישי אחרי הדברים שהספיד שם אריה דרי, ואני חושב שהבסיס לדברים הייתה תנועת טלי שקמה אז להתמודד בעירייה, כאשר היור שלה היה הרב אברהם רבי זיכרונו לברכה. אתם מבינים שהיה אז את כל האנרגיות השקיעו, אני לא רוצה לחזור על השמות שהיו חברים בטלי, אבל כל המי ומי בעולם הליטאי חלק חסידי בשביל מקום בעיריית ירושלים. היום שאתה חושב על זה אתה פשוט מעלה חיוך, אבל אז היו ככה...
אז היה לשבור את השיא?
כן, כן. בלי להיכנס. עוד לא חל חוק ההתיישנות. בוא נשאיר את זה ככה.
בוא נשאיר ככה.
נגד מי נאבקו ולמה ומי ומו. ואז היה בסיס של התארגנות ציבורית. ואז קמה ש"ס הירושלמית בראשותו של רבי יעקב כהן, והרב עוד הרב כהן, והרב יעקב יוסף. ולאחר ההצלחה שלה, שלמעשה די הפתיע את הציבוריות הישראלית בירושלים, את הציבוריות הירושלמית, היה בחור צעיר מאוד.
אז אמרו זה אפשרי?
כן, ואז אותו בחור שקלט את הבחושים המחודדים שלו כבר אז, אמר למה לא נעשה את זה בכל הארץ, ורץ לרב עובדיה, ושר על דפי ההיסטוריה, לאותו בחור מוכשר, קראו אז אריה דרי, שהיה אברך צעיר במעלה עמוס.
כן.
ואז אפשר להגיד שהש"ס הארצית נוסדה במוסדות לב בנים בראשותו של הרב אריה ויינברג. לייזר קיין היה מסתובב שם ועוזר שם ומסייע,
ומשם זה
וככה יום טוב רובין למד שם וכל מיני, וחלק גם היו יושבים איתנו בערבים. ואפשר להגיד שאז בכלל לא היה מושג ספרדי אשכנזי, ולמה? כי אז הרב שח היה גדול התומכים בש"ס הארצית, אתי וסדה, אנשים כבר שוכחים את זה. רק ברבות השנים נהיה כבר חלוקה, דגל, אגוד, ש"ס וכדומה. אז זה ממש היה נחשב, הציבוריות הליטאית, המגזר הליטאי הולך יד ביד עם ש"ס.
יפה, טוב, ואחרי כמה שנים נולד שימן ברייטקופ, שימן, אה?
שימן שחר סופר בטח שהוא היה שם גם אז, לא?
כן, טוב, בוא.
אוקיי,
אנחנו, הרב שווינגר, אני לא רוצה להתפרץ, למרות שיש לי כמה דברים להגיד, אני ביום קדוש.
בוא נעצור.
כן.
יהי רצון שבאמת זכותו של הבבא סאלי תגן על עם ישראל. זכותו תגן עלינו.
אני רק רוצה לסיים בעוד משפט אחד. הזכות של לייזר היקר, חברנו וידידינו הבלתי נשכח, זה שהוא נפטר ביום שישי. וכתוב בספרים הקדושים, שמי שנפטר ביום שישי, ונקבר לאחר חצות, ניצל מחיבוט הקבר, וזה מלמד על מדרגתו ומעלתו הנעלה ביותר.
הרב יוסף שווינגר, תודה רבה, ושיהיה בשורות טובות, ושנדבר בשמחות. שימן ברייטקופ, תודה גם אמן, לך. אמן. שבוע טוב, בשורות טובות. פרסומת.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי נמרן.
אנחנו חוזרים עכשיו לסוגיית התקציב, בעיקר הוויכוח סביב תקציב יהודה ושומרון, תקציבי ביטחון צריך לומר, לא דברים אחרים, גם דברים אחרים, אבל אזרחים שווים, בני שווים, ששוב הוויכוחים כאילו יהודה ושומרון זה איזשהו עודף או מתנות או בונוסים, מזכיר לנו קצת, אנחנו חוזרים חודשיים אחורה על תקציבי החינוך החרדי, כשמדובר על כספים קואליציוניים, כאילו מישהו בא לגנוב באמצע הלילה כסף שלא מגיע לו. זאת התמונה, נכון, ראש מועצת בנימין ישראל גנץ, שאיתנו על הקו, נכון, שלום.
נכון וברכה, ערב טוב. יש תקציבים שראשי הרשויות או הרשויות ביהודה ושומרון נאלצות לשאת על כתפיהן כבר שנים, שקשורים לביטחון, וכאילו לא נפל דבר בישראל, כמו כל שנה אומרים תתכננו לתקציב, אולי בסוף שנה הבא ניתן לכם אותו. ואנחנו אומרים אמירה מאוד פשוטה, מאוד ברורה, אני חשבנו ואנחנו מקווים שמדינת ישראל למדה שצריך להשקיע בביטחון לפני שקורים אסונות נוראים, ולא יעלה לדעת שתקציבי ביטחון כאלה לא נכנסים לבסיס התקציב ונתונים לדיונים עד סוף שנה.
השבת האחרונה, היישוב הדורה מזכיר לנו שוב את המציאות ביהודה ושומרון.
נכון, זה גם היישוב הדורה שקרה בשבת האחרונה, וברוך השם האירוע הזה הסתיים בנס. אצלי בבנימין, שבוע שעבר, שני פיגועים קשים, אנחנו כבר ברצף הרואים שוכחים את זה, אבל רכב ביום הראשון שעבר, לפני שבוע בדיוק, רכב שחוסם כביש מרכזי בבנימין, יוצאים מנו מחבלים ויורים בשני רכבים, הורגים ערבי ישראלי תושב ירושלים, ועוד אחות בערבייה ישראלית, משער הצדק, מהדסה עין כרם, נפצעת באורח קשה אדנוש. אנחנו לא עושים תזכורות, זה קורה מדי יום, אני ברגעים אלה מקבל...
אבל איך אתה מסביר שדווקא ששר האוצר הוא בצלאל סמוטריץ', אתה יודע, לא יומן, לא איש אחר, האיש שמייצג את יהודה ושומרון, זה הנציג של יהודה ושומרון, הוא שר האוצר, ועדיין אותם שיחות, אותם ויכוחים, אותם דיונים, איך יש את הפער הזה?
קודם כל זה נכון מאוד, שר האוצר באמת הציב את הדרישה הזאת בתחילת דרכו, בתקציב הקודם שהיה ממש אחרי כינונה של הממשלה, נאמר שזה יטופל בתקציב 24 מה שנקרא, וכשמגיע התקציב הנוכחי, שר האוצר אומר את זה לפקיד האוצר, והם עדיין עושים הכל כדי שזה לא יהיה בבסיס, אלא נתון לדיונים וכמה ולמה, והאמת, אני אומר את זה כראש רשות, זה תחושה של אלבון. הרי בסוף יש פה חיי אדם, אנחנו מחויבים כמדינה לשמור על האזרחים התושבים שלנו, ראינו מה קורה כשלא שומרים על התושבים, אנחנו לא רוצים שזה יקרה שוב, ולא יכול להיות שעדיין יש פקידים שפשוט מעבירים אותנו כל פעם, את עם ישראל כולו בתהליך הזה, זה לא הגיוני. כן.
טוב, לסיום רק נאמר שהמלחמה, או המאבק, לא המלחמה, המאבק להכניס את הכספים האלה לבסיס התקציב, ואז לא תצטרכו כל שנה לחזר על הפתחים, כי עניים העומדים בפתח כל שנה מחדש, איך עושים דבר כזה אם בממשלה כזו של 64 מנדטים הימין זה לא קורה? אז מה הוא צריך לעשות שזה יקרה?
אז אני עכשיו משוחח איתך ממשרד ראש הממשלה, מדיוני התקציב, ואנחנו נמצאים פה כדי לוודא שההחלטות שמתקבלות פה הם יהיו שזה בבסיס התקציב.
ראש מועצת בימין ישראל גנץ, תודה רבה, בשורות טובות, תודה.
תודה רבה, בשורות טובות.
השופט בדימוס, רן פיינשטיין, שלום וערב טוב.
ערב טוב, הרן, לא הרן.
הרן, נכון. אנחנו מדברים על הג. שמענו את הטיעונים, את שני הצדדים, אתה יודע, זה לא בדיוק דיון שאנחנו רגילים ככה בבית משפט, שלוקח חודשיים רק לשמוע את התביעה, ואז חודשיים לשמוע את ההגנה, וכל אחד מביא את העדים שלו. זה, כל אחד אומר את דברו, ובזה נגמר העניין, שאתה מסכם רגע את מה שראינו עד עכשיו, תשמע, הצביעות במיטבה, ואנחנו מצפים לאיזושהי באמת משפט הוגן?
לא.
הבנתי, טוב.
חד וחלק.
אתה אומר מראש, חבל על הזמן.
אני אומר יותר מזה, אני אומר אחרת. כל שופט מכל מדינה, אני לא מדבר על המדינות שאינן מקיימות קשרים עם ישראל, שזה ברור לגמרי מה עמדתו. מרוקו ועוד סומליה, סומליה שבכלל לא מכירה בישראל. אז הם לא יכולים להצביע עבור ישראל ברור לך, מפני שהם יגיעו לארצותיהם, אז הם לא יחיו. אבל כל שופט אחר שהסכים לכהן בבית הדין הזה, עשה מעשה פוליטי ברור לגמרי. ולכן מלכתחילה, אבי ניציו, כל העניין הזה הוא לגמרי פוליטי ולא משפטי.
עכשיו, בכל זאת, אין משמעות מעשית, בוא נאמר ככה. זה לא בגץ קובע משהו עכשיו לממשלת ישראל, לעשות איקס תוך 30 יום. זה בית הדין הבינלאומי בהאג, שיוצא איזשהו צו ביניים. המשמעות הגדולה היא משמעות בינלאומית. הלחץ המדיני, הלחץ של מדינות אירופה ועוד ועוד אחרות. אז אם אנחנו שם לא מנצחים במערכה הזו, זה כן ישליך עלינו באיזושהי דרך אחרת. יש דרך משפטית אחר כך לערער על החלטות, לעשות משהו, או שבזה זה נגמר?
תראה, אני לא בטוח שצריך לבדוק את זה במשפט הבינלאומי. אני יודעתי צריך את האישור של מועצת הביטחון, ואז ארצות הברית יכולה לעזור לנו על ידי וטו.
וטו.
בהבדל ממה שעשה בזמנו השקרן הגדול אובמה, שהבטיח לאזרחי ישראל בשדרות לעזור לנו, וביום האחרון כמובן לא מנע, אם אתה זוכר נכון, לא מנע החלטה הקיצונית נגד ישראל, מפני שהוא איש לא אגון ולא ישר, וכך הוא התנהג. דיברת על בגץ, בדיוק כמו בבגץ, גם פה אין זכות עירור. זה גם אחת החולשות הגדולות של בית הדין הגבוה בארץ, בית משפט גבוה לבצדק, שאין אפשרות לערער על החלטה שלו, היא סופית לגמרי. אז הדרך היחידה למנוע את זה, זה רק במועצת הביטחון.
השופט בדימוס הרן פיינשטיין, שיהיה בשורות טובות ותודה על השיחה.
אמן, אמן.
להתראות. אנחנו מסיימים את המהדורה המרכזית הערב, 100 ימים למלחמה. ולפני שנמשיך ככה לשלל מגוון התוכניות כאן בכל חי, ובכלל בשגרה שלנו, בן לשכח, אין כוחנו אלא בפה. אז אנחנו כבר עברנו את ערב ראש חודש, ואנחנו בתוך ראש חודש, ועברנו את הילולת הבבא סאלי, ותפילות, ואנשים מתפללים, ומדליקים נרות, ומקבלים על עצמם, וכמובן עולם התורה בשיא שקידתו, ולראות את הבחורים עמלים ובכוללים קבלות, באמת באמת זה דברים שקשה באמת ככה לאמוד את עוצמתם הרוחנית הגדולה, והקדוש ברוך הוא מתאווה וצמא ורוצה ומייחל לעוד תפילה ולעוד התעוררות ולעוד חשקת התורה של כל אחד. והראיה שהמשיח עוד לא כאן, שהגאולה עדיין לא כאן. אז עוד קצת מאמץ של כל אחד, עוד קצת לא לחזור לשגרה. כל אחד בכוחו, בדרגתו, בעניינו. תודה לעורכת הראשית אסתי פלד, תודה לפנחס בינדר על הביצוע הטכני, שיהיה בשורות טובות. שבוע טוב.
ו-92.8 FM, כל חי.